שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. פרשת השבוע, כן, גם באמצע יולי-אוגוסט, אחרי תשעה באב, כשכבר כולם בחופש הגדול ובחופשות, פרשת השבוע לא עוזבת אותנו. פעם שאל אותי אחד מילדינו אם יש פרשה גם בחופש, כי אם הגננת לא מספרת, אז כנראה שאין. אז יש פרשה גם בחופש, אולי בפרט בחופש אפשר להיאחז בעוגן הזה, כי באמת כבר אין מסגרות ולימודים וקייטנות וכו'. פרשה יש, לא משנה איפה, בבתי כנסת, בכל רחבי העולם, שבת בבוקר. פרשת השבוע היא המנה, הייתי אומרת, השבועית שלנו מהתורה, המכנה המשותף, והשבוע פרשת ואתחנן, שהיא מקסימה. היא הפרשה השנייה בספר דברים. מדובר בכלל לספר שהוא נאום ארוך של משה רבנו. לכאורה כל הספר הוא דיבורים, אין בו עלילה, לא קורה בו כלום, אבל קורה בו הרבה. משה מספר, הוא מתאר אחורה את כל העליות וההצלחות, את כל הכישלונות ואת כל הפסגות. בעצם מסתכל 40 שנה אחורה, נאום פרידה שלו, הוא עומד להיפטר, הוא לא ייכנס עם העם לארץ, ויש בספר הזה הרבה משמעות, אנחנו בספר החמישי בעצם, במסע שלנו מבראשית עד עכשיו. אז התחלנו את ספר דברים בשבת שעברה, ועכשיו זו הפרשה השנייה, השבוע השני של ספר דברים, ואפשר בפרשת ואתחנן לדבר על 10 הדיברות, כי זה מופיע בפרשה. אפשר על כל רגעי הפרידה המרגשים של משה, תוכחות ודברי מוסר וביקורת, וגם מחמאות והתרגשות, אבל אפשר לדבר על פסוקים, קבוצה של מקבץ של פסוקים באמצע הפרשה, שקוראים להם שמע ישראל. כן? גם זה מופיע תוך כדי הפרשה, פתאום אתה מגיע לפסוקים, זה מוכר לי מאיפשהו. מה זה מוכר מאיפשהו? מיליארדי פעמים אמרו את הפסוקים האלה מאז שמשה אומר אותם בפרשה. בואו קודם כל נראה רגע את המילים של שמע ישראל מול העיניים. לחלק זה אולי מוכר פחות, לחלק זה אולי מוכר מאוד. בתפילה אומרים את זה בשחרית ובערבית. לפני שהולכים לישון, אומרים קריאת שמע, בהנחת התפילין כמובן. כשהם מסתכלים לפעמים במרכזי רפואה, כשאדם נוטה למות הרבה מאוד פעמים, קוראים למשפחה שלו כדי לזכות להגיד איתו שמע ישראל ברגעים האחרונים בחייו. יום כיפור מכריזים שמע ישראל בהתרגשות בסוף תפילת נעילה. בדורנו אנחנו מכירים את מקרה של רועי קליין, שקפץ על רימון בקרב בבין ג'בל בעודו צועק שמע ישראל, סיפור שהתפרסם מאוד בשנים האחרונות. אגב, עכשיו, 15 שנים, בימים אלה, ציינו 15 שנים למלחמת לבנון השנייה, ללוחמים שנפלו שם, ביניהם רועי קליין, כל ההזכרות נערכו בימים האלה. אבל אם נלך אחורה יותר, רבי עקיבא, כשמתואר לנו שהוא בעצם, כשהורגים אותו, אויבינו, הוא צועק שמע ישראל מתוך ממש רגעים אחרונים של חיים. והקריאה הזאת, בואו נתחיל בפרשה. משה רבנו בעצם הוא הראשון שאומר אותה ככה לפני פטירתו. זה מתואר לנו בפרשה. אגב, על פי המדרש, כבר יעקב אבינו, כשהוא נפרד מבניו על המיטה, כש12 השבטים סביבו, והוא ככה ברגעים אחרונים של נחת וסיפוק בעולם הזה, נפרד מבניו, הוא גם אומר שמע ישראל. והנה, אוטומטית אני עושה ככה, כי נהוג לחסות את העיניים כשמכריזים את הפסוק הראשון של שמע ישראל, נהוג לעצום עיניים ולהתרכז במילים האלה. אז אנחנו יכולים לדבר הרבה על שמע ישראל. מה זה אומר? גם מי שזוכה בריאליטי יכול לצעוק שמע ישראל ברגעי התרגשות משמחים. ראינו גם כאלה דברים. אנחנו לא נדבר על, אנחנו נלמד את. זאת הזדמנות למי ששוב מכיר יותר, מכיר פחות, לעבור רגע מילה במילה, מה שאולי אף פעם לא עשינו עד עכשיו בחיים. אני מודה שגם אני עד היום הזה לא ממש עברתי רגע וראיתי את המשמעות, את הקשר בין המילים. אז בואו נבין טיפה יותר על מה אנחנו מדברים כשאנחנו רואים שמע ישראל. אנחנו מתחילים בהכרזה, אם תרצו סלוגן, סיסמה, המוטו המרכזי, האני מאמינו, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. נכון? זו בעצם שורת הפתיחה שפותחת את הקריאה הזו. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. מי אמור לשמוע? כן? מי זה הישראל הזה שאליו פונים? שמע ישראל. מי אמור לשמוע? למי אנחנו מדברים? יש לפחות שלושה סוגים של פירושים. אגב, כל מה שאני אומרת, אני לא רוצה להגיד שהוא שטחי, אני מקווה שהוא יהיה נכון ולא שטחי, אבל יש עוד כל כך הרבה עומק בקבלה, בחסידות, בעולמות שלמים של ידע, אלפי שנים פרשננו מתעסקים עם הטקסט הזה, אנחנו פה באמת בתאימה ככה זריזה לפני שבת. אז למי אנחנו פונים? שמע ישראל. פנייה ראשונה אומרים לנו פרשננו, פנייה של האדם אל עצמו. האדם פונה אל עצמו וכותבים לנו חז"ל, השמע לאוזניך מה שאתה מוציא בפיך. אנחנו אומרים ביום, נדמה לי כ-20,000 מילים, זה על פי המחקר, יש אגב הבדל בין גברים לנשים, לדעתי נשים יותר, יש לזה כל מיני מחקרים, כמה מילים אדם אומר ביום, אלפים אלפים של מילים, בואו, יצאות מהפה, סטופ, עצור, שמע ישראל, בניגוד לשטף המלל ששוטף את היום-יום שלך, עצור, תעצום עיניים, זה עוזר להתרכז, תפסיק רגע את כל הסחות הדעת, תהיה מרוכז ותקשיב אתה, קודם כל אתה משמיע את הדברים, לאוזניך. קודם כל אתה מדבר לעצמך. אז שמה ישראל יכולה כל יום, כל להיות פנייה לכל אחד מעם ישראל, נכון? שמה ישראל, תקשיב רגע. השם הוא אלוקנו, השם הוא אחד. הפנייה היא קודם כל של האדם, היא פנייה אישית, אינטימית, אל עצמו. אבל אמרנו, יש פרשנות מסוג אחר. וכאן הפנייה היא אל הציבור, או בלשון חכמים, שמה ישראל, פנייה לעם ישראל. כמו מי שרוצה להודיע לחבריו דבר חדש ונפלא, ואומר להם, שמעונה. זה מה שאומר רבי נחמן מברסלב, שבעצם זה דימוי מאוד מאוד יפה. נגיד אני רוצה לספר לאיזה חברה דבר מדהים. תקשיבי, תקשיבי, מירי, את חייבת לשמוע. שמה שנייה, שלמה, תקשיב שנייה. אני אומר לך משהו. אז אומר רבי נחמן, כמו מי שבא לחברה ואומר, שמה, יש לי חדשות להגיד לך. מה החדשות? עוד מעט נראה. אבל שמה רגע, ישראל, הציבור, עם ישראל, תקשיב לי רגע. אני רוצה לומר דבר מה שהוא משמעותי. וישראל הוא גם השם של אחד מהאבות שלנו. אנחנו רגילים לומר אברהם, יצחק, יעקב, אבל אברהם, יצחק וישראל, זה גם דרך לתאר את שלושתם. יעקב אבינו, זוכרים, היה לו קרב לילי עם המלאך, איזה מאבק גדול בין הטוב לרע, ושם נאמר לו שמהיום לא יקראו לו יעקב, מלשון לתפוס את העקב, לעקוב אחרי, יקראו לו ישראל, משהו ישר, שם יותר גבוה, יותר משמעותי. עד היום זה השם שלנו, אנחנו לא במדינת יעקב, זה לא עם יעקב, זה מדינת ישראל, זה עם ישראל, וישראל הוא השם של אחד מאבותינו הקדומים. ובעצם אומרים פה חז"ל, אנחנו כל פעם שאנחנו מכריזים שמה ישראל, מתחברים אליו, ומראים שאנחנו ממשיכים את הדרך, שאבותינו ואמותינו לא מתביישים בנו, לא שכחנו בשום אופן, אנחנו ממשיכים את הציווי הקדום שלהם אלינו, ולא מתבלבלים מכל אלפי האתגרים, אלפי שנים. ופה, בציטוט השלישי, ככה ממש אומרים לנו חז"ל, ככה אומר לנו המדרש, מה זה שמה ישראל? זה אומר שאנחנו באים אל יעקב אבינו, ישראל משכימים ומעריבים בכל יום ואומרים, שמה ישראל אבינו. אנחנו באים אל אבינו ישראל, יעקב אבינו, ומכריזים, לא שכחנו, שמה ישראל, אנחנו ממשיכים בדרך. כך או כך, כל שלוש הפרשנויות מעידות על נאמנות, על המשכיות, ועל, הייתי אומרת, איזושהי מלחמה מול כל העולם, כל הסחות הדעת, כל התרבויות, כל מה שבחוץ, רגע של התכנסות והכרזה, שמע ישראל, זה ממשיך להיות הכיוון שלנו. אגב, אמרתי קודם איך שמע ישראל, בדרך כלל אנשים אומרים אותו לפני מוות. המשפט הזה כבר הביא אנשים ממוות לחיים. התמונה שנראה עכשיו היא תמונה של הרב יצחק הרצוג. הוא סבא של הנשיא החדש, יצחק בוז'י הרצוג, היה הרב הראשי, אישיות, מנהיג אמיתי. בשנים שאחרי השואה, זה אחד הסיפורים שהתפרסמו אודותיו, בשנים שאחרי השואה, יצא הרב הרצוג למנזרים באירופה. הוא ניסה לקבל תמיכה של האפיפיור, לא בדיוק קיבל, אבל הוא ידע שיש הרבה מאוד ילדים שבזמן השואה הוסתרו במנזרים, עכשיו הגיע הזמן להחזיר אותם לחיק עמם ולקחת אותם למולדתם. אחרי השואה הם לא המשיכו באורח חיים נוצרי, זה אירועיהם שהפקידו אותם, ודאי לא היו רוצים בכך. הרב הרצוג עובר מנזר מנזר ומציל נפשות. מאות ילדים היו מגיעים, יש סיפורים מפורסמים על רכבת הרצוג, על כל מיני אנשים שרק ראו אותו אחרי השואה, במסע ההצלה הזה, נזכרו מי הם וחזרו אלינו. אבל באחד המקומות, הוא עומד מול קבוצת ילדים במנזר, ותוהה איך לדעת מי זה מי. ואז, בהברקה של רגע, הוא עוצם את עיניו וצועק, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. מתוך כל הילדים, חלק מתחילים לרוץ אליו. ועודם צועקים, אבא, אמא, אמא, אבא. הקריאה הזו שלו הזכירה להם, איך אבא ואמא שלהם היו אומרים איתם, קריאת שמה ישראל לפני השינה, נהוג להגיד קריאת שמה שעל המיטה, הורים שהיו אומרים זאת עם ילדיהם, לפני השואה, לפני שנות האימה, התמיעו בהם, צרבו בהם את הזהות, גם בגיל מאוד רך, מאוד קטן. אחרי האימה, כשמגיע הרב הרצוג ואומר את המילים האלה, זה כמו קוד של כספת אל הלב שלהם, הם נזכרים, הם מתעוררים, הם רצים אליו, וכמובן שהוא מחלץ אותם משם. אז זו דוגמה איך המשפט הזה, איך הקוד, ה-DNA המשותף הזה שלנו גם יכול להציל לאנשים ולהזכיר להם גם מי הם. אז אנחנו בעצם ניפרד רגע מפסוק הראשון, אולי נגיד משהו גם על המילה אחד. מכריזים, שמע ישראל, השם הוא אלוקנו, השם הוא אחד. מול עולם מבולבל, מול המון הסחות דעת ופיתויים, יצרים, פושים, אפליקציות, נוטיפיקיישנס, אין סוף מסרים סותרים, אקשן פוליטי, דרמות של הקורונה, רק תסתכלו מה קורה לנו פה, רק השבוע, יש איזושהי אחדות כוללת, יש פה איזושהי אמירה שכל מה שאנחנו רואים, יש לו מקור אחד וכיוון אחד, ואנחנו מנסים לאסוף את כל הבלגן הזה, ולהתקדם יחד באיזושהי דרך אחידה. אז זאת בעצם פסקת הפתיחה. אוקיי, גמרנו. הכרזנו בהתרגשות שמה ישראל, נו. אז לאן ממשיכים מפה? אמרת שמה ישראל, מספיק יופי, אמרת שמה ישראל. לא. איך מתרגמים את ההכרזה הגדולה, תכלס לחיים, ואהבת, באמצעות אהבה. את המילים הגדולות אנחנו מתרגמים לפרטים של יום יום, לחיים שהם כולם אהבה. זה טוב, כי גם הזכרתי קודם, שמה ישראל זה כאילו מסירות נפש, למסור את הנפש, בעצם למות. לא, לא, זאת קריאה לחיים. לפעמים יש לנו אויבים, לא, לא, לא עלינו, אבל הקריאה היא קריאה לחיים מלאי אהבה, לא למשהו, כן, למשהו של קורבנות, אלא הפוך, ואהבת. הדבר הראשון שאומרים אחרי ההכרזה הזאת, ואהבת, חיים של אהבה, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, גם בכל נפשך, וגם בכל מאודיך, בכל מה שיש לך. חזם לסבירים, זה בלב, זה בכסף שיש לך, זה בגוף, זה בנשמה, תנסה את הערכים שיש לך, לחיות בצורה מלאה ב-100%, לתת את המקסימום שלך. והאהבה הזאת, מזכירים פרשננו, זה אהבה שמתפרסת על פני כל האנושות. מי שאוהב את אלוקים, אוהב את מי שהוא ברא, את כל הבריות. אוהב את הגר ואת החלש, את היתום ואת האלמנה, אוהב את הילדים שלו, את בן בת הזוג שלו, את מי שסביבו, תלמידים, קהילה. חיים של אהבה. בעצם זאת ההצהרה הראשונה, שמה ישראל מתורגם לחיים שיש בהם באמת פעלתנות בלתי פוסקת של הקרבת החיים, אבל שוב, הקרבה לטובה, לחיוב, חיים של אהבה. ואהבת. איך אוהבים? מה עושים? אז פה צריך כבר לעבור אל הפסוק הבא. אבל קודם כל אולי נראה מה אומר רשי, זה נקודה מאוד מאוד מעניינת, וזה טיפ טוב לכל דבר שעושים בחיים. אומר לנו רשי, מה זה ואהבת? אגב, שבת הזאת, ט"ו באב, יום אהבה, חג אהבה, איך שלא נקרא לזה, יום שמזוהה עם זוגיות ואהבה במקורות שלנו כבר הרבה מאוד שנים, אז אולי ממש יצא ככה מתאים. אז רשי אומר, מה זה ואהבת? תראו איזה יופי. עשה דבריו מאהבה. אינו דומה עושה מאהבה, לעושה מיראה. זה... בעצם הציווי הראשון הוא לעשות דברים מתוך רצון, מתוך התלהבות, מתוך כן ולא מתוך לא. לא כתוב כאן ויראת מהשם אלוקיך, אלא ואהבת. בכל מערכת יחסים, תחשבו על תלמיד, האם הוא לומד כי הוא מפחד מהעונשים, מהמורה, מהצעקות, או כי כיף לו עם החומר והוא רוצה לדעת. תחשבו על יחסים של הורות, איך היינו רוצים שילדינו יתפקדו בבית, מהפחד או מהאהבה, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. זה נכון בכל מערכת יחסים כלשהי. הדרך הטובה להניע אנשים בעבודה, בצבא, בזוגיות, בהוראה, וגם פה, כשאדם בעצם בתחום היהודי, הוא מתוך הנאה של כן, לא מתוך פחד משתק, לא עושים כמי שכפאו שד, כמי שרוצה, זו שותפות. אני מרגיש פה תחושת שליחות, מסר מאוד מאוד חשוב. אז מה עושים? הדברים האלה, הנה, אנחנו רוצים לאהוב, לוקחים את כל הערכים, את כל ספר דברים, אם תרצו את כל התורה, את הדברים האלה, ושמים אותם על ליבנו. זה הפסוק הבא. והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום, הדברים שאני מצווה אותך היום, הם יהיו על לבביך. שים אותם על הלב, שתמיד הם יהיו לנגד עיניך. יש כאלה שאגב אומרים, על הלב, למה לא בלב? לא תמיד הלב פתוח. לפעמים כשהלב היא פתוח, אז זה ייכנס. זה תמיד יהיה נגיש, תמיד יהיה פוטנציאל. ברגעים שהלב פתוח, זה ייכנס. זה מה שנקרא על לבביך. אבל קח את כל הדברים שאני מצווה אותך היום, ושים אותם על הלב שלך. אגב, רשי ועוד הרבה פרשנים קופצים על המילה היום. נראה רגע שוב את הפסוק, כן? והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. מה היום? מה קרה היום? מה קרה היום ביום שישי? מה אתמול חמישי? מה הקטע? היום זה אומר, בכל יום, אומרים חזל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. כאילו הרגע אתה עומד למרגלות הר סיני ומקבל את התורה. כאילו הרגע נתתי לך את זה בתור מתנה, מה שנקרא חדש מהניילונים, עם הריח של הטרי, היום, עברו אלפי שנים. אבל כשאתה אומר שמה ישראל, תנסה לחוש התרעננות, התחדשות, בכלל בחיים. כל דבר שיהיה לך לא דומה לאיזה משהו ישן, נושן, עתיק, ארכיוני, אל תזכן, אלא היום, כאילו הבוקר באו ואמרו לך, תקשיב, אין, משהו חדש. כמו שרבי נחמן אמר קודם, תשמע, חייב לספר לך את החדשות, הדבר הכי טרי, לא שמעת מי, לא, כאילו הרכילות הכי טריה זה, שמה ישראל. שהדברים האלה יהיו היום על הלב שלך, שתתלהב מהם. זו תמיד שאלה בחיים. ממה אתה מתלהב? ממה החידוש שלך בחיים? בן אדם יכול לעשות דברים, לעשות כמו רובוט. שאלה מה הוא מתלהב. ופה הקריאה היא להתלהב מזה. הדברים האלה שאני מצווה אותך היום, הרגע, חדש, חדש, טרי, ברנד נו, מה שנקרא. אז זה באמת לוקח אותנו קדימה. אז אמרנו שיש לנו את שמה ישראל. אמרנו שאנחנו מנסים לעשות את זה באמצעות אהבה. לקחת את כל הערכים האלה וכל יום בחדש לחיות ולשים אותם על ליבנו. ואיך? אם יש לי משהו טוב, אני רוצה לשתף את כל העולם בו. אם יש לי איזה גלידה טובה, אם יש לי תרופת מצילת חיים, אני אתן אותה, אני אחלוק אותה, אם יש לי איזה עצה טובה, אני אתן את זה לכולם. יפה. אל תהיה אגואיסט. אל תהיה אנוכי. יש לך משהו טוב, אתה מחובר לערכים האלה, לקריאה הזו, תחלוק, תיתן. תהיה בן אדם שחי את זה ומייצג את זה כלפי כל הציבור. וזה הפסוק הבא, ושיננתם לבניך, אתה משנן אותם. קודם כל, אתה יודע את החומר, אתה בקי, אתה יודע, אתה חריף, אתה מונח, מה שנקרא, אתה לומד, והיום-יום שלך הוא הטקסטים האלה. ושיננתם, אתה משנן אותם, למי? קודם כל לבניך, ודיברת בם. קודם כל, איפה? בשבתך, בביתך, קודם כל בבית, ואז גם, ובלכתך ודרך, ובשוכבך, ובקומך. ושיננתם, אומר לנו גם רשי, זה מלשון משהו משונן, משהו חד, שזה כל הזמן יהיה חד בפיך, שזה יהיה חי, שתדע את החומר, אל תהיה בור ועם הארץ, רק יודע להגיד שמה ישראל, אבל לא יודע יותר מזה. אז קח את כל הערכים הגדולים של הספר הזה, ושיננת, למי? קודם כל, דיברת בם, עם בניך, קודם כל עם הילדים, לפני שאתה מציל את כל העולם, תדאג למשפחה שלך, וגם, איפה אתה מדבר בם, לפני שאתה יוצא להרצאות ולתוכניות טלוויזיה, איפה ודיברת בם? קודם כל, בביתך. קודם כל בשבתך, איפה? בביתך. אומר רבי נחמן מברסלב, אנחנו היום מזכירים אותו הרבה, אומר רבי נחמן מברסלב, עיקר הקדושה היא בתוך הבית של האדם. אדם צריך, קודם כל, עם כל הכבוד לבמות ולכל המקומות החיצוניים, או לרשתות החברתיות, קודם כל תתחיל עם הבנים שלך, עם הילדים, וקודם כל בשבתך בביתך. קודם כל בבית, קל מאוד בחוץ אולי, אבל תתחיל בלהנחיל את הערכים האלה בבית. אגב, אנחנו ההוכחה שזה עובד. אנחנו אומה שקודם כל התחילה ביחידה הקטנה של המשפחה הגרעינית. וואי, משפט, עצם הצמד המילים הזה, משפחה גרעינית, מזכיר לי את הגבלות הקורונה. אבל אנחנו אלפי שנים בעצם בונים את זה על יחידות, יחידות, משפחות, משפחות, וככה צומחים. כלומר, זה יותר מאיזה מהפכה צרפתית שיוצאים לצעוק בחוץ, בכיכרות. יותר מאיזה כיכר יוצאים לעשות את האביב הערבי בחוצות. שוב, אפשר בהחלט לצאת למחות גם בחוץ, אבל יש משהו בדרך החינוך שלנו שהיא פחות צא קודם כל החוצה לקבץ את ההמונים, קודם כל במעגל המשפחתי הכי קרוב, תדאג שאתה והדור שממשיך אותך מחויב. אז קודם כל אתה בבית מדבר על הדברים האלה, ושננתם לבניך ודיברת בם, שבתך בביתך. אבל לא רק, אמרנו אל תהיה אגואיסט, אל תשמור את זה רק לבית, אלא גם בלכתך בדרך, אתה בדרכים. כל אדם ומסע חייו, קריירה, פרנסה, ההוא טס, ההוא עומד בתור בבנק, ההוא בפקק, ההוא פוגש אנשים בנופש. בלכתך בדרך, איפה שאתה לא נמצא, שהדבר הזה ייצג אותך, שתחלוק אותו עם אחרים, שתלמד עם אחרים. זה לא בתי ספר, התורה לא עברה רק כי היו לה בתי ספר מסודרים, אלפי שנים, אלא כי זה היה הדופק התרבותי. על זה היו מדברים, עם החנווני ועם השען ועם זה ששואב מים מהבאר. לכתך בדרך, דבר, זה הדופק שלנו. וגם, שאלה מאוד חשובה. איך אדם הולך לישון? איך אדם קם בבוקר? עד היום. מאוד מאוד מכריע. אז גם, בשוכבך, גם לפני שאתה הולך לישון, מזכיר לעצמך את השמע ישראל, מה הערכים שלך, וגם איך שאתה מתעורר. באמת זה משפיע על כל היום, שלפני ושאחרי. הדרך בה הולכים לישון, נזרקים למיטה, מתים מהעיפות, או רגע, עוצרים, בודקים, מה עשינו היום, איזה חשבון נפש. ואיך קמים בבוקר, מבואסים, כועסים על השעון, או קודם כל קמים, מזכירים לעצמנו מי אנחנו, מה אנחנו, לקראת משימות היום. כך שהפסוק הזה בעצם מתרגם לנו את האמירה הראשונה, את השמע ישראל, לחיי המעשה, בצורה נורא נורא מעשית. קח את זה במטבח ובסלון, קח את זה בדרכים, ותראה איך אתה הולך לישון, תראה איך אתה קם כל בוקר. זה נראה שיעבוד, נכון? זה אולי נראה קצת לא הגיוני. איך אני יכול? כל הזמן, כן, אם נראה רגע שוב את הפסוק, איך אני מסוגל כל הזמן לשמור נאמנות לדבר הזה? שמעתי פעם רעיון, תסתכלו על היחסים שלכם עם הסלולרי, הנה אני אביא אותו לפה, נו, כאילו הוא רחוק ממני, הנה, תסתכלו על היחסים שלכם עם הדבר הזה, ותגידו לי, אם אתם לא מגיעים לרמה של מסירות נפש, כמו שתוארה עכשיו, כן? ושיננתם לבנך, רגע, קודם כל ואהבת, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, נכון? אין. והדברים האלה, מתי הם איתי? בבניך, ודאי, בניך רואים אותך כל היום. וגם מתי? בשבתך בביתך, בטח, בסלון. וגם בלכתך בדרך, ברור, נתקעים בעמודים מרוב לכתך בדרך. וגם מתי? בשוכבך, מה עושים דבר ראשון? לפני שהולכים לישון, דבר אחרון, עוד איזה מישהו כתב משהו. ובקומך, ישר, יד נשלחת, בוא נראה מה קרה. כלומר, היכולת להשתעבד לערכים מסוימים בצורה טוטלית, 24 שעות ביממה כמעט, היא אפשרית. השאלה למה אתה משתעבד? השאלה מה מקסים אותך, מה מדליק אותך. אבל בהחלט יש יכולת לקחת את החיים ולחיות איזשהו אידיאל מסוים. עכשיו אנחנו יורדים אפילו עוד יותר לרמת המעשה. זה לא רק דיבורים, זה גם מעשים. תפילין, אמרנו. אנחנו בפסוק הבא הולכים לקבל בעצם, בפעם הראשונה, משה בעצם, אולי זה כבר הופיע במקורות קודמים בתורה, אבל בכל אופן, משה בעצם פה אומר לנו שהדבר הזה חייב לרדת לרמה הכי מעשית, הכי פרקטית, הכי תכלס. תסלח לי, ולקח את זה. לפעמים אני אומרת לילד לכתוב על היד שלא ישכח דברים לבית ספר, להביא איזה טוש, להביא איזה ספר, לשלם למורה. אם יכולתי, הייתי כותבת לו גם על המצח. אז להבדיל, זה מה שעושה לנו משה רבנו בפסוק הבא. שימו לב מה כתוב שם. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתוטפות בין עיניך. זאת המצווה המעשית הראשונה, עוד מעט תהיה שנייה, הראשונה שאנחנו מקבלים פה, עם כל הכבוד לב, ואהבת, ומה אתה עושה, ושיננת, ודיברת, ולכתך, תכלס, יש לנו פה, אמרנו, אות על ידיך, על היד, ובין העיניים. אלה הקוביות של התפילין, שבעצם מזכירות דברים, גם בראש, כאן, וגם במעשה, בסוף זה לא רק המחשבות, אלא גם היום יום, היד שפועלת בעולם הזה. אז לחבר את שני הדברים האלה, גם את המחשבה וגם את המעשה, לעולם הערכי שהצגנו פה. זה מעניין. לא כתוב פה בדיוק להניח תפילין. בואו נראה עוד פעם את הפסוק. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתוטפות בין עיניך. בעצם, זה סוג של משל. התפילין צריכים להזכיר לנו כל היום שהיד והראש קשורים לעולם הערכי הזה. פשוט התפילין זה סוג של תזכורת. זאת הלכה, מה שנקרא תורה שבעל פה, לאורך השנים זה התפתח, ויש לנו את ההלכות המדויקות. איך לשים את זה? לאות על ידיך, תוטפות בין עיניך, עם התפילין. אבל התפילין זה לא רגע שהנחה ונגמר, אלא הפוך. זה כל, אמור כל החיים ללוות את כולנו, על היד ועל הראש, כאילו זה ממש איזושהי מזכרת נצח. ואם זה לא מספיק, אז יש לנו עוד מצווה מעשית, וזה כבר הפסוק הבא. לא מספיק לכתוב כאילו על היד וכאילו על הראש, אלא, וכתבתם איפה? על מזוזות ביתך ובשעריך. יש חיוב לשים מזוזה עם פסוקים כאלה ואחרים, פסוקים מכוננים, בכניסה לבית. הרבה מאוד פרשנים מדברים על זה. זה לא המזוזה, זה לעצור רגע ליד המזוזה, ויש כאלה שמנשקים, יש כאלה שככה מושיטים אליה יד, אבל היא חייבת להיות בכניסה לכל חדר, כניסה לבית וגם בין חדרי הבית, והיא תזכורת. היא תזכורת מידית לערכים שוב שכתובים בתוכה. כל, יש פה איזה משחק כזה. איך הפיזי יזכיר לנו, איך לוקחים את הרוחני, מתרגמים אותו לפיזי. איך הפיזי כל הזמן יזכיר לנו את הרוחני. וכותבים על זה כל כך הרבה פרשנים, שליד המזוזה צריך לעצור, הרמב״ם כותב, היא מזכירה לנו מה הערכים שלנו, אתה עובר מחדר לחדר, אתה יוצא מהבית החוצה, אתה נכנס מהחוץ פנימה, המזוזה מזכירה לנו מה, מי ומה אנחנו. רבי נחמן אומר, שוב רבי נחמן מברסלב, שבחוץ זה עולם של מחלוקות, ובבית זה עולם של שלום, של אחדות, שלום בית. המזוזה בעצם מזכירה לנו, זוכרים? השם אלוקנו, השם אחד, בחוץ כל הבלגנים, כל הרעש של הרחוב והשוק והעולם והעבודה וכל המסגרות שאנחנו נמצאים בתוכם. נכנסנו הביתה, עולם יותר שקט, יותר שלב, יותר מאוחד. כך זה אמור להיות. המזוזה בפתח מזכירה לנו את זה. עצור, נכנסת לרשות היחיד שלך. וגם כשאתה יוצא בבוקר, אתה יוצא לרשות הרבים. שים לב, עברת מקום למקום, תזכור מי אתה. גם פה וגם פה. אז המזוזה היא בעצם תזכורת מידית לכל מה שדיברנו עליו. ופה אנחנו בעצם יכולים לחשוב רגע ביחד, האם כשאומרים מהר מהר שמה ישראל, זוכרים בכלל את כל מה שדיברנו עליו. להערכתי התשובה היא לא ממש, לפחות במקרה שלי התשובה היא לא ממש, ולכן הפרשה פעם בשנה, עם כמה ששמה ישראל זה קריאה פופולרית, פעם בשנה הפרשה זה נמצא בתוך התורה. זה מזכיר לנו מתוך התורה, בחר בבוקר קוראים את זה מתוך הקלף של הספר תורה. מזכיר לנו להסתכל רגע על המילים האלה בתוך ההקשר של התורה עצמה, בתוך הנאום של משה רבנו מפיו, להיזכר במסר הזה, ואז בעתק הדבק, המילים האלה, הנה נראה שוב לסיום את כל קריאת שמע ישראל, עכשיו אנחנו קצת יותר מבינים אותה, המילים האלה בעצם ממשיכות ללוות אותנו מתוך הפרשה, לתוך החיים, בכל כך הרבה אירועים, אמרנו שוב, מברית מילה ושמחות וחגים, ולא עלינו רגעי פרידה ורגעים דרמטיים, עד לתפילה עצמה, ששם זה משובץ, בתוך המזוזה, בתוך התפילין, המילים המיוחדות האלה מתוך הפרשה, מלוות אותנו כבר אלפי שנים, עצרנו לרגע, היום, כדי להכיר אותן קצת יותר. אז תודה רבה לכם, ואני מאחלת לכולנו, שבת שלום, בשורות טובות.